הכל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, וערב טוב לרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם, למאזינים, לך.
ערב טוב גם לך וגם למאזינים שלנו שמצטרפים אלינו לבית מדרש לאקטואליה, התוכנית התשיעית שלנו. אנחנו שבוע אחרי פורים, שבוע לפני הבחירות, מה שאומר אגב שבשבוע הבא לא נשדר את התוכנית שלנו, זה ליל הבחירות, יהיה כאן את משדר הבחירות המרכזי בשידור בשעה הזו. אני חושב שבשעה 10 כבר נדע, לא יודע את התוצאות, אבל ודאי את המדגמים ואת הניחושים של הסוקרים, אז זה יקרה עוד שבוע, אבל גם היום, שבוע לפני, לא נעסוק ביותר מדי פוליטיקה, אבל ניגע בכמה נקודות שרלוונטיות לתקופה, כמו יום פטירתו של מרן גאון ההוראה, רב שלמה זלמן נוירבך, שהלילה, יום השנה ה-20 לפטירתו, גם השעה הקודמת עסקה ב... ביום הזה, יום פטירתו, נעשו גם ביום מילולת בעל הנועם אלי מלך מליז'נסק, זה יחול מחר, יותר נכון ביום רביעי.
יום חמישי,
ועוד כמה סוגיות ציבוריות שונות שעולות על הפרק בימים הסוערים האלה, כמו למשל שאלה, אפרופו אותו משפט לאדם שנסע ברכבו, עטור בתפילין, עטוף בתלית, האם מותר לנסוע כך לבית הכנסת או בחזור? נעשו גם בשאלה הזו. את השאלות שלכם אנחנו נשמח תמיד לקבל ב-03, בפקס 03-578-5541. רועי קנטן ומנדי אור הם הטכנאים שלנו, ונצא לדרך עם הנושא הראשון.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
אז מישהו נפגש בבשור בסלנטה באיזה מלון, אז הוא שאל אותו, עשה את עצמו כשאל, זה היה סופר אחד על כושי, על כושי, אתה יודע את השם שלו? סופר. אז הוא עשה את מה זה, עכשיו על הסעות, זה אפשר לברוח, אם להישאר או לברוח, או ללכת ארצה, בארץ ישראל, אז למעלה מ-100 שנה, אז הוא שאל אותו, וזה לא תוצא, תוצא, זה, זה, זה. אז ישב רבי סוער, סגרים נמשתם,
זהו קולו של ענק ההלכה, גאון הדור הקודם, מרן הגאון רב שלמה זלמן נוירבך זצ"ל. אמנם גאון הדור הקודם, אבל שאורו, פסיקותיו ההלכתיות משפיעות על, משפיעים על כל אחד ואחד מאיתנו, בכל בית יהודי, בכל תחום מחיי ההלכה של כל אחד ואחד מאיתנו. בלילה, כאמור, מציינים 20 שנים לפטירתו. בשעה הקודמת שודרה כאן תוכנית מרתקת על דמותו עם הרב ישראל גליס. ואין מתאים לפתוח את בית המדרש לאקטואליה במילים לדמותו של הענק, רב שלמה זלמן.
איך אני אדבר אז אם לא בבית המדרש?
בדיוק.
אבל הקול הזה שהשמעת גם מחוץ לבית המדרש מעורר אצל הרבה אנשים, אלה שהכירו, אלה ששמעו, ובוודאי אצל אלה שהיו קרובים אל שולחנו לגעגועים עמוקים. ועל רקע האווירה של הימים האלה, כשאתה רואה את המודעות, כשאתה רואה את התמונות של כל מיני אנשים המתיימרים להיות מנהיגים, פורצת ועולה מתוכחה תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה, כשאתה שומע את הקול הזה ואתה נזכר בגלריית האישים הזו, שרבי שלמה זלמן היה אחד מהם, מיד אתה אומר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, ששמת חלקי בין יושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי בין יושבי, לא חשוב מה המילה הבאה. וכן חשובה, לא נגיד אותה, כדי להיות פוליטיקלי קורקט. מכל מקום, ההבדל בין מנהיג פוליטי ליהודי כמו הרב אוירבך, הוא כמו ההבדל בין הר לפוליטיקאי. הר, ככל שאתה מתקרב אליו, אתה רואה כמה שיותר גדול. פוליטיקאי, ככל שאתה מתקרב אליו, אתה רואה 3 נקודות. הרב אוירבך היה הר, כמו שכתוב, עשה עיניי אל ההרים, אלו ההורים, כלומר, אלו אבותינו, גם אבותינו הרוחניים. הרב אוירבך היה בבחינת שמשון. כתוב אצל שמשון, ש-40 שנה אחרי מותו, עדיין הזכרת השם שלו חוללה בקרב אלה שהוא היה איתם במגע את אותן הרגשות שהוא חולל בחייו. במקרה של שמשון זה היה האויבים שרעדו מפחד כששמעו את שמו של שמשון. גם הרב אוירבך, עד היום הזה, כשאומרים את השם בשלמי זלמן, כשמזכירים את ה... כשנזכרים בחיוך, כשנזכרים בקול הזה שהשמעת, מיד יש אווירה של רב שלמה זלמן. מהי האווירה של רב שלמה זלמן? אז קודם כל יש גמרא במסכת ברכות שאומרת שהחכמים הלכו אחרי פטירתו של רב וישבו ליד שפת הנהר לאכול סעודת הבראה, והתעוררה להם שאלה בהלכות זימון ולא ידעו איך לנהוג. קם אחד החכמים, החזיר את הקרע שהוא קרא עם פטירתו של רב וקרא קריאה נוספת ואמר, רב נפטר ואנחנו ברכת המזון טרם למדנו. כל אחד שנתקלים בשאלה הלכתית היום ומפשפשים בספרים ושואלים, יוצאת מן הלב הנחה, רב שלמה זלמן היה צריך להיות פה. כמו שאמרו בהלוויה
של... רב שלמה זלמן אמר, רב שלמה זלמן כתב, קבע, פסק.
בדברים שאמר וידוע לנו אז זה בסדר, אבל בדברים שאנחנו לא יודעים אם אמר או לא יודעים איכן אמר, אנחנו מחפשים. זה כמו שבהלוויה של רב חיים שמולביץ אמרו, היו הרבה הספדים טובים, אבל היה חסר הספד אחד של רב חיים שמולביץ
עצמו. כן.
אני נזכר בדבריו של רב מאיר שפירא, בהספד שהוא נסע לחפץ חיים. כשחפץ חיים נפטר והלוויה הייתה ברדין, לא יכול היה רב מאיר שפירא לעשות את דרכו לרדין הרחוקה מאוד מלובלין. בזמן מסע הלוויה ברדין, ערך רב מאיר שפירא מספד גדול בישיבת חכמי לובלין בלובלין. וכך הוא אמר, ואני שמעתי את הדברים מפי תלמיד שהיה במקום ושמע את זה, הגאון רבי יצחק פלקסר, שהיה ראש ישיבת צפסמס והיה תלמיד ישיבת חכמי לובלין. וכך סיפר רבי יצחק פלקסר על מה שאמר רבי מאיר שפירא. הוא אמר ככה לחפץ חיים. כתוב בגמרא, כשמת אברהם אבינו, אמרו, אוי לו לעולם שעבד מנהיגו, אוי לה לספינה שעבד קברניטה. שאל רבי מאיר שפירא, אחרי שמשבחים את אברהם אבינו שהוא מנהיג העולם, מוסיפים ומשבחים אותו שהוא קברנית של ספינה קטנה, הרי הוא מנהיג העולם. וכך אמר רבי מאיר שפירא. מנהיג העולם מנהיג את כל העולם, אבל הוא לא יורד לדעתו, ולענייניו הפרטניים ולפעמים הקטנים של כל אחד ואחד מבאי העולם. קברנית של ספינה הוא מנהיג של ספינה קטנה, אבל הוא יורד והולך לדעתו של כל אחד ואחד מנושאי הספינה. אברהם אבינו, אומרת הגמרא, היה מצד אחד מנהיג העולם בגדול, אבל מצד שני נהג כקברנית של ספינה ביחס לכל אחד ואחד, וכזה היה החפץ חיים. ואמר רבי יצחק פלקסר, ואני אומר שכזה היה רבי מאיר שפירא, ואנחנו אומרים שכזה היה במיוחד בדורנו רבי שלמה זלמן.
כן, גאון הענווה, סיפורים ש... טוב, כולנו גדלנו על הסיפורים עוד בחייו, הצעירים שבינינו גדלו על זה בספרים, אבל כן, אני עוד זוכר את שערי חסד של פעם, עם כל שנותיי הצעירות כמובן, את רבי שלמה זלמן מתהלך בצידי שכונת שערי חסד. כן, הרבה שנים שדמותו חסרה, מאוד מאוד מאוד.
הייתי רוצה לגעת בנקודה אחת.
כן.
יש אופנה כזאת לומר, רבי שלמה זלמן היה מקל.
כן, זהו, אני רציתי להעלות את הנקודה הזו באמת, וזאת אופנה שרווחת בשנים האחרונות, אני לא יודע אם בחוגים מסוימים, אבל שומעים את זה לא פעם ולא פעמיים. צריך לנפץ את הסטיגמה הזו.
שטות מובנית. נכון שלפעמים יצא לו כל מיני דברים שאחרים אמרו אחרת, אבל המושג מיקל הוא לא רלוונטי בכלל, ונסביר. היהודי אחד בא לרב שלמה זלמן, ושאל אותו, האם הוא צריך לחגוג יום טוב שני של גלויות, הוא גר באנטוורפן, אבל ברגלים הוא מגיע לארץ. אמר רב שלמה זלמן, אם אתה מגיע לארץ, לא רק בפסח ובסוכות, אלא גם בשבועות, אז אתה בן ארץ ישראל לעניין יום טוב שני. כי אם אתה מגיע רק בפסח ובסוכות, זה נוח ונעים לעשות סוכה בארץ ישראל, ולא באנטוורפן, שם יש גשם. הרבה יותר זול לעשות פסח בארץ, כשכל המאכלים הקשרים נגישים, ולא באנטוורפן. אבל אם אדם מגיע גם ליום אחד לשבועות, סימן שהוא באמת בן ארץ ישראל. חזר הביתה שמח וטוב לב לפסק ההלכה הזה, וחברו ששמע את פסק ההלכה, וגם לא הייתה דירה בארץ, וגם הוא היה בחגים בארץ, בא גם כן. אלא שכשהוא הגיע, רב שלמה זלמן לא יכול היה לקבל אותו, או שהוא לא היה בבית, אז אמרו לו, מה הבעיה? תלך לרב אלישיב. הוא הלך לרב אלישיב, וציפה לשמוע את אותו פסק ההלכה, הלכה או לא הלכה. אמר לו הרב אלישיב, איפה נמצא המשרד שלך? הוא אומר, יש לי משרד ברמת גן, בבורסה ליהלומים, ויש לי משרד בבורסה באנטוור. הוא שאל אותו, ואיפה נמצא הסייף? איפה נמצאת הכספת? הוא אומר, יש לי כספת ברמת גן, ויש לי כספת באנטוור, בבורסה. הוא אומר לו, הרב אליש, ואיפה הסייף הגדול? הוא אומר לו, הסייף הגדול באנטוור. הוא אמר לו, אם ככה, אתה בן חוץ לארץ. כי ליבו של אדם נמצא במקום ששם נמצא הסייף הגדול.
יפה.
האם יש פה כולה וחומרה, האם הרב אליש החמיר והרב שלמה זלמן הקל? פשוט שלא. הם נתנו את אותו פסק הלכה. אתה בן המקום שליבך נמשך עליו. אלא שכל אחד עשה מבחן אחר. הרב אליישיב עשה מבחן לפי הכספת, והרב אוירבך עשה מבחן לפי
מתי הוא מגיע
חג
לארץ,
השבועות.
לפי,
אם הוא בא ליום אחד, לחג אחד, לארץ ישראל, לפעמים יוצא דבר שנראה ככולה. למשל, אמא שלי הייתה מספרת לי שהרב אצלם בעיירה בונגריה, בקהילה, היה רב טוב. הייתה מגיעה אליו אישה עם תרנגולת, והוא היה מתחיל לשאול אותה על מצבה הכלכלי וכן הלאה, איש רחמן. ואני באותו זמן בדיוק הייתי בסוגיות איסור ויתר, וערכתי מבחני סמיכה לעצמי, ואני מאוד כעסתי. אמרתי לאמא שלי, אמא תשמעי, זה לא ככה. אם הרב היה רב טוב, והיה שואל שאלות לא רלוונטיות לעניין מצבה הכלכלי של אישה, אז היה רב מטמיע, לא רב טוב. אבל מה, יכולות שתי נשים לשבת בחדר המתנה של רב, ואגב, אני עוד הייתי הולך לרב בנתניה עם רגל של תרנגולת, לשאול שאלה, מה שהיום כבר לא מצוי בכלל, כי התרנגולים מגיעות כבר תעשייתיות לגמרי עם כל החותמות. ושתי אנשים יושבות ומשוות ביניהן את האוף שבידיהם, ומראות שיש את אותו קטם באותו מקום לפי מראה עיניהם. אצל האישה הראשונה הרב פסק טריפה, אצל האישה השנייה הרב התחיל לתעניין על מצבה הכלכלי. הן תשוונה את ההתייחסות, והן תגידנה שהרב אליי לא התייחס, ואלייך הוא התייחס כנראה שאת משפחתך הוא מכבד יותר. והאמת היא, שאצל הראשונה המכה הייתה סנטימטר יותר גבוה, או חצי סנטימטר יותר גבוה, ופגעה בקצומת הגידים, ושם הפסק הלכה שזה טרף, לא היה לו מה לשאול. ואצל השנייה המכה הייתה במקום כזה שנפסק להלכה שבהפסד מרובה מותר. ממילא הוא היה צריך לדעת אם זה הפסד מרובה. או כמו שאומרים היום, מה שרואים מפה לא רואים משם.
בדיוק.
והפרשנויות שניתנות הן פרשנויות מעוותות. בוודאי, צריך להאיר פנים לכל אדם. ואחד הדברים שקנו שביטה בליבם של באי הבית ברחוב בשערי חסד, הייתה הארת פנים לכל אדם. אגב, אני נזכר בסיפור של עזר ויצמן. כשעזר ויצמן היה נשיא המדינה, נפטר בשלמה זלמן, ובאחד הימים שלאחר מכן הוא הגיע לשערי חסד במלוא הדרת נשיאותו.
לנחם.
כשהוא נכנס לבית, הוא אמר, אני לא הכרתי את הרב, אבל כשראיתי בטלוויזיה שבהתראה של 3 שעות, 300,000 איש התקבצו בה מכל קצות הארץ ללוויה, אמרתי, אלה 300,000 אנשים שאני נשיא גם שלהם, אני צריך לבוא להשתתף. ותוך כדי שהוא מסתכל, הוא אומר, רגע, אני כן הכרתי את הרב. והוא סיפר סיפור כזה. כשעוד לא היה כבוד נשיא המדינה, אלא היה סתם עזר, הוא הסתובב יום אחד בגבול שערי חסד, וחיפש במחילה מכבוד תורתכם ותורת המאזינים, שירותים. הוא היה איש מבוגר, ניגש אליו, שאל אותו, איכן כאן שירותים ציבוריים? תפס אותו איש המבוגר בידו, הביא אותו לבית הזה, עלה את המדרגות, הכניס אותו הביתה, ואמר, פה השירותים הציבוריים של השכונה, ביתו של
פלוזר.
הן אדם פוגש את מנהיג של מיליונים. שבהנף יד מיליוני האנשים בעולם מצדיעים. והוא מביא אותו אליו הביתה, פשטות, לא אומר אף מילה, הכל בסדר, והוא לא עושה את זה כי הוא רוצה להיות ענב, הוא עושה את זה כי הוא באמת כזה. אבל, מצד שני, רב שלמה זלמן למד את המשנה של הבו מתונים בדין, כמו שהרב אלישיב למד אותה, וכמו שכל רב למד אותה. מצד שני, הוא גם למד את הפסוקים בפרשת שבוע שעבר, אותם פסוקים שבהם בחר יעקב אבינו לשבח את שבט לוי בבוא הזמן. את אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. הרגו איש באחיו ואיש בקרובו. ואני רוצה לצטט מדבריו של האיש שהיה מסדר קידושין של הרב אוירבך. מדבריו של הרב קוק, שכותב במאמר שהוא התבקש לכתוב הספד על 3 מאנשי פועל הצעיר שנהרגו על ידי הערביים. המאמר נקרא על במותינו חללים ונמצא בעמוד 89 במאמרי הראיה חלק א'. וכך כותב הרב קוק. והאומה העזה שבאומות, קנאית היא ונוקמת. נוקמת היא בקנאה קשה כשאול מאוחרי חייה. לא תישא פני כל, את אחיה לא תכיר ואת בניה לא תדע. עוד חי בליבה כל הקרוז של הרועה הראשון. כה אמר השם אלוקי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, ויברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו, ואיש את רעהו, ואיש את קרובו. יודעת היא האומה בידיעה פנימית אינסטינקטיבית שאינה חסרה גם אצל בעלי החיים כולם, שהפורשים מדרכי ציבור, שהם כבני חורין לעצמן, כבני בלידת, לשון השולחן ארוך, ממיתים הם את נשמתה, נוטלים הם ממנה את המזון המחיה אותה, המשיב את רוחה, והם הם הינם אויביה, אויבי נשמתה, שונאיו של מקום, שונאי השם אלוקי ישראל השוכן בקרבה, שהוא אל חייה, ובזעם תקפוץ רחמיה למען עמדתה וקיומה, כדי להחזיק את נשמתה לדור דורים. וכך נהגו גדולי ישראל, פוסקי ההלכה. חזל קוראים לזה עדינו העצני. על דוד המלך נאמר שאחד מגיבוריו היה עדינו העצני, וחזל אומר שזה היה דוד המלך בעצמו. כשהיה יושב בבית המדרש לפסוק הלכה, היה מתעדן כתולעת. וכשהיה יוצא להילחם מלחמות השם, היה קשה כעץ. כך גם הרב אוירבך בעצמו היה בפסק הלכה, מה שהאיר את עיניו זה האמת העולה מן הסוגיה. לכולה, לכולה. לחומרה, לחומרה. לא איזה מין רצון להקל. וצריך לדעת את הסיפור המפורסם ומקורו. הסיפור המפורסם שהרב אוירבך אמר עם פטירתה של הרבנית, ואני תמיד אומר את זה כשמדברו על מעמד האישה.
על בקשת המחילה.
מקובל הוא אמר שמבקשים מחילה.
בדיוק, והוא אמר שהוא פשפש.
אני לא מבקש מחילה. כי כל מה שהיה בינינו היה על פי שולחן ארוך. אז אני תמיד אמרתי שני דברים על העניין הזה. א', שיש דבר כזה בעולם, יהודי שאחרי שחי 60-70 שנה עם אישה, וגידלו יחד 10 ילדים, ובתחילת ימי חייהם לפחות, היו בעוני גדול, יכול להגיד דבר כזה שאין על מה לבקש מחילה. אבל הדבר המרכזי שיש פה, הוא קשור למה שדיברנו קודם. הוא לא אמר, אני, אין לי על מה לבקש מחילה, כי מעולם לא פגענו זה בזה, כי חיינו באהבה, אחווה, שלום ורעות. אם זה מה שהוא היה אומר, לא היה לנו קייס לצטט את העניין, כי יש אנשים שחיים ביניהם באהבה, אחווה, שלום ורעות, למרות שהם נשואים. יש אסונות טבע, זה עלול לקרות. הרב אוירבך אבל אמר משהו אחר. הוא אמר, הסיבה שבגללה כך היינו, ולא היה על מה לבקש מחילה, זה בגלל שחיינו על פי שולחן ארוך. מתברר שדווקא שולחן ארוך, המושמץ כל כך בעניין מעמד האישה, הוא הערובה שאם חיים על פי שולחן ארוך, האישה לא תצטרך למחול על בעלה בכלום, כי כבודה בעיניו יהיה כראוי. ובאחד ההזדמנויות, ידידי הרב גרילק נתן, סיפר כמה סיפורים על רב שלמה זלמן ויחסו.
כתלמידו.
כתלמידו של הרב אוירבך. ניגשה אליו סטודנטית אחת ואמרה לו, כבוד הרב, הייתי רוצה להתחתן עם הרב אוירבך.
טוב, אני מניח שהוא הותיר הרבה תלמידים, לפחות שקיבלו את החינוך ממנו, ובהחלט יכולים להתאים להגדרה הזו. אבל נראה את זה בשנים הבאות, כשנראה את גדולי הדור, הדורות הבאים. נעשה עצירה לפרסומות, ונשוב מיד לעניינים נוספים שעל סדר היום שלנו, מיד שווים.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל. בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
אנחנו מפלגה שאוהבת את ארץ ישראל, את עם ישראל ואת תורת ישראל, וממש, אבל ממש, לא מתנצלת על זה.
אז מערכת הבחירות מייצרת הרבה כותרות וסיסמאות, ונדמה שאחת הסיסמאות היותר מושמעות כאן לאחרונה היא זו עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל. ואני רוצה לשאול הרב נויגרשל, מרוב שאנחנו שומעים את הביטוי הזה, כמה שאלות. א', מה קודם למה ברשימה הזו? וב', אולי אם נשאיר את המילה תורת ישראל, נכלול כבר את הכל.
כן. קודם כל אנחנו מפלגה שאוהבת, זה...
להפוק כמשהו, להפוק כמשהו אולי.
אני הייתי מהפוך. זה לא עניין של אהבה, כמו שאדם אוהב פרח יפה, וזה בכלל מקשט את העניין. זה כי הם חיינו ואורך ימינו. זה מה שאנחנו. כבוד שבריך הוא ישראל והורייתא חד הם. זה מה שנאמר. הקדוש ברוך הוא ישראל והתורה חד הם. שלושת החלקים זה לא עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, אלא קודש בריך וישראל ואורייתא, וזה לא שלושה אלא חד הם, קודם כל. דבר שני, צריך להפסיק, הרי כשהמשפט הזה נולד, הוא נולד לצורכי אילוסטרציה על ידי אחד מגדולי ישראל, בעניין מסוים, כשהיה ויכוח מסוים, הוא בכלל לא התכוון שזה יהפך להיות למשהו פילוסופי. ברגע שהופכים משפט שנאמר לצורכי אילוסטרציה לפילוסופיה, הפתח לכל העיוותים גדול עד מאוד. אני רוצה לצטט.
לא, רגע, מה העיוות כאן?
העיוות הוא שאין פה שלושה. יש פה, כמו שאתה אמרת בעצמך, זה לא עם ישראל וארץ ישראל, על פי תורת ישראל.
יש תורת ישראל.
יש תורת ישראל.
וממנה מסתעפים הרבה יותר משני הדברים הנוספים הללו.
נכון. יש, הרי יש ויכוח גדול בין ההוגים, האם יש מקום לדבר על עיקרי האמונה. הרמב״ם מדבר על 13, רבי יוסף אלבן מדבר על 3, רבי חסדאי מדבר על 6, והחתם סופר אומר, יש תרי"ג עיקרי האמונה, כל מצווה היא עיקר, ומי שלא מאמין, מי שמלגלג על הפסוק ואחות לא תן תמנע, אז הוא אפיקורס באותה מידה כמו שמי שמלגלג על אנוכי השם אלוקיך. תורה, יש לה עדיפות, יש לה חשיבות זהה לכל מילה ומילה שבה. ואנחנו מבינים שארץ ישראל היא שלנו, בגלל כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, רק בגלל זה. לא שיש ארץ ישראל ותורת ישראל, או ארץ ישראל על פי תורת ישראל, והוא אומר שיש ארץ ישראל, ולחיות בארץ ישראל צריך לפתוח את ספר ההוראות ולראות. לא! אלא כל מה שיש לנו לארץ ישראל זה בגלל תורת ישראל, זה מתוך תורת ישראל. זה לא על פי תורת ישראל, אלא מתוך תורת ישראל, והיא זו שאומרת לנו שארץ ישראל היא חלק מהמערכת. ויותר מזה, שמעתי גם מהצד שלנו, שבאים ומתווכחים, מה קודם למה, או מה עדיף על מה, ואם נמצאים דברים בסתירה, מי מכריע? ואז באים אומרים, מפלגה מסוימת שמה את ארץ ישראל בהתחלה, ואחר כך תורת ישראל, מפלגה אחרת שמה את תורת ישראל בהתחלה, אחר כך את זה. זה קשקוש אחד גדול, כל הדיון הזה. אין דברים כאלה.
ובכלל, למה אין שם אהבת ישראל, נצח ישראל, ולא לא חסר עוד...
תפילין, ציצית, ואהבת לרחה כמוך, כן. יש הכל.
לא, אין, רק עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. תוסיפו עוד דברים.
יגידו ש... זה בדיוק העניין, שהם יגידו שתורת ישראל כוללת את כל השאר. אז מה?
אז שני הדברים האחרים מיותרים ברשימה הזאת.
הרי גם את ארץ ישראל, גם את ארץ ישראל היא כוללת, ממה נפשך? אתה יודע מי
אמר... אגב, אני חושב שאם אין תורת ישראל, אין ארץ ישראל, בדרך כלל.
הרי זה מה שרשי אומר, כוח מעשה ויגיד למה לתת להם נחלת גויים.
נכון.
הימין החילוני סותר את עצמו. אם מדברו על חילונים, אני מבין את השמאל. ארץ ישראל לא שלנו, אנחנו באנו, גירשנו פלסטינאים, צריך להחזיר להם את הכל, גם את תל אביב וחיפה. אלא מה, אנחנו פה, אז כל זאת שנותנים לנו, אנחנו פה, אבל יש להם נקיפות מצפון לפחות. הימין החילוני, אין לו נקיפות מצפון. מה פתאום? למה? מה אתה עושה פה? למה גירשת אותם? וזה סתם כוחניות לשמה. אם מדברים על ארץ ישראל, זה רק מתוך כוח מעשה ויגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. רק מתוך תורת ישראל. לא על פי תורת ישראל בלבד, אלא מתוך תורת ישראל.
בדיוק.
ומי שאמר את הדברים שאני אמר, אתה יודע מי אמר את זה?
מי?
אני רוצה לצטט מול עיניי נמצא מאמר שכתב הרב מאיר, לא כתב, נאום שנאם הרב מאיר בר אילן, שהנשיא המזרחי, בשנת תשנ"ט, בכנס לבעיות חינוך של המזרחי, וציטטתי את זה פעם פה, גם כן, אני חושב כבר בבית המדרש שלנו לאקטואליה, ואולי לפני כן בתוכניותיי הקודמות. הוא כותב ככה, דבר גדול אמר הרב תחורה בתור ראשון לנועמים, יפה תורה עם דרך ארץ. הייתה סיסמה, זו סיסמת פרנקפורט עם לאו, אומר הרב בר אילן, עכשיו הסיסמה הזאת פסולה. אין תורה עם עוד דבר שהוא, לא תורה עם ארץ ישראל, לא תורה עם שום דבר שהוא, לא תורה עם דרך ארץ, אלא תורה ובה הכל. בה בתורה יש את כל העניינים שבעולם, התעמקות, מדיניות וכל יתר הדברים. וחוששני שהדעה הזאת לא חדרה מספיק, אפילו לתוך מערכת החינוך שלנו. תורה ובה הכל, תורה דכולה בה. וזה מה שאמר התנה במשנה באבות, הפוך בה והפוך בה. תהפוך את הדפים, דכולה בה. הכל נמצא בתוך התורה.
בדיוק. אוקיי, נמשיך לנושא הבא שלנו. כן, אולי נחזור בהמשך לעניינים הפוליטיים האלה באיזשהו הקשר אם נספיק. אז הנה מיד הנושא הבא.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
שופטת באה ונתנה לנהג, אגב, בהיעדרו, 4 חודשי שלילה. אני הייתי יכול להבין, קנענו. אבל 4 חודשי שלילה כי הוא נסע עם תליתי תפילין. זה לא מקובל עליי, אנשים נוסעים עם תליתי תפילין, זה לבוש יהודי. נכון שיש כאלה שטוענים את הלוך, אז יש בעיה עם תפילין, אני לא יודע, לא בדקתי את זה, אבל עם תלית, בטר, הבא שלה הייתה תלית.
ידיעה שפורסמה השבוע בכל חי, בעיתונות, עסקה בכנס ובשלילה שהושתו על נהג שומר מצוות שנסע עטוף בתלית ועטור בתפילין לבית הכנסת. אז התגובה הראשונה של כל אחד מאיתנו היא מה זו ההתנהגות הזו כלפי יהודי שהיה עם תלית ותפילין בדרך לבית הכנסת או ממנו כאן בארץ ישראל. אבל אולי במחשבה שנייה לא זו הדרך, קצת כבוד גם למה שאנחנו עטופים ועטורים בבוקר. אני צודק, הרב נגרשל?
אנחנו, יש לנו איזשהו אינסטינקט לבוא ולחשוב שכל העולם נגדנו וכל מה שפוסקים
בברך. אגב, זה נכון ברוב המקרים.
אני לא בטוח.
לא?
רוב העולם נגדנו כן, אבל מערכת המשפט לאו דווקא. מתוך הניסיון שיש לי מערכת המשפט, ואני הולך להגיד דברים שהם לא מקובלים להגיד מהזווית שבה אני בדרך כלל נמצא. אני, מכאן אגב, אני יכול לומר שהיום למשל, אני חזרתי מהשיעור הקבוע שלי בלשכת עורכי הדין, בפני עורכי דין ושופטים, שיעור שמתקיים כבר הרבה מאוד שנים. ואני מכיר את המערכת הזאת די מקרוב. כשלא מדובר בעניינים שנוגעים לעניינים פוליטיים, אני מדגיש, אז ברוב המקרים המערכת רוצה לעשות צדק. בדרכיה שלה, הדרכים שלה הם דרכים חילוניות, ולא דין של תורה לצערנו הגדול, אבל קשה לומר שיש מגמה גורפת, להיות נגד. קשה לומר.
זאת אומרת שההחלטה הזו של השופטת הזו, אי אפשר לומר שזה מונע מאיזשהו מקום אנטי דתי, אלא במקרה הזה אגב, הנידון לא הגיע לבית המשפט, היא כעסה עליו, חלק מהמשחק אולי. אבל, אז נגעת אמנם בשאלה אם המערכת נגדנו או לא נגדנו, אבל בכלל, ראוי כך ללכת ברחוב? לנהוג ככה ברכב?
תראה, זה ממה נפשך. הרי יש הלכה שאסור להסיח את הדעת מן התפילין. ברגע שאדם נוהג בתפילין, אז אחת מהשתיים. או שהוא לא חושב מספיק על הכביש, או שהוא לא חושב מספיק על התפילין. אם הוא לא חושב מספיק על הכביש, אז בית המשפט ענייני תעבורה צריך לדון אותו. אם הוא לא חושב מספיק על התפילין, אז בית דין של מעלה יקפיד עליו. כך שממה נפשך...
וזה בנדגיש, כי אסור להסיח את הדת.
אסור להסיח את הדת מהתפילין.
נכון.
אז ממה נפשך? אם הוא מסיח את הדת מהתפילין, למה הוא מניח תפילין? אם הוא מסיח את הדת מהכביש, למה הוא נוהג? ולחשוב גם על זה וגם על זה, לא כל אחד הוא רב חיים עזר גרוז'ינסקי שיכול היה לכתוב ביד אחד דבר אחד ולהכתיב למישהו אחר דבר שני, או לא כל אחד הוא בן קמצר שיכול
אבל היה אבל הרב נגר של בן אדם, הרבה אנשים להיות. נוהגים להתעטף בתלית, לעטור את התפילין כבר בבית, בדרך לפני התפילה והולכים, יש עניין בזה אגב
ללכת ברגל, כן,
אבל לא. גם אז הוא צריך להתרכז, הוא עובר כביש, חוצה כביש הוא צריך קצת להסיח את הדעת
אבל זה לא כמו, יש הבדל, ואני אסביר מה ההבדל. ההבדל הוא שמישהו פעם היה בחדר המתנה של הסטייפלר ושמע מבפנים שעגות שהסטייפלר צועק והוא ידע לצעוק. יצא משם יהודי מבועל חיוור כמו סיד ושאל אותו מה קרה. אומר לו היהודי, אז אני נכנסתי לסטייפלר כדי לבקש ברכה, יש לי דיון בבית דין לענייני תעבורה, תפסו אותי עובר על עבירת תנועה וביקשתי ברכה שאני אצליח במשפט. הסטייפלר קפץ עליו, אמר לו, אתה עברת על חוקי התנועה? אתה מחזיק תותח ביד, הוא אומר לו. אתה נוהג ברכב, אתה מחזיק תותח ביד. ואתה לא נזהר. כשאדם עובר את הכביש, אז ודאי שהוא צריך לשים את ליבו. אבל כשאני עברתי טסט ביותי נער בגיל 17 וחצי, ועברתי את הטסט, קיבלתי רישיון, אלא שבמסגרת הטסט, בנתניה, לפני הרבה שנים, כשנכנסתי מרחוב שדרות בנימין לרחוב הרצל, הצומת הראשית של נתניה דאז, ברמזור ירוק, והגעתי אל מעבר חצייה, ואיזה איש מבוגר החליט ברמזור אדום שלו לקפוץ לי לכביש. והבוחן שלי היה מנהל משרד הרישוי בנתניה. ואני לקחתי את כל ההגה ימינה, בחריקת בלמים עצומה, ובזווית ראייתי ראיתי רכב בימין, לקחתי את כל ההגה שמאלה, הייתה שם חריקה עצומה, והמכונית הסתובבה ונעמדה נגד כיוון התנועה. וכל הרחוב נעצר, הסתכל. כשנגמר הטסט, הוא אמר לי, עברת, אז היו אומרים במקום. אמרת לו, מה? הוא אומר לי, כן, עברת. אבל אל תיסע על אנשים. הם לא קיבלו רישיון ללכת. וכאן הוא לימד אותי שיעור גדול. אדם שהולך בכביש לא קיבל רישיון ללכת בכביש, ולכן הוא לא עבר קורס איך הולכים. האחריות העיקרית מוטלת על הנהגים. כמובן שגם אני צריך להיזהר, ונשמרתם עוד לנפשותיכם, אבל האחריות העיקרית ניתנת על הנהגים. ולכן הנהג צריך להיות מרוכז כולו.
מסיבה מאוד פשוטה, אגב. הנהג הוא החזק מול ההולך הרגל, במובן של
הוא מחזיק את התותח.
בדיוק, בדיוק. טוב, נעשה עוד עצירה קטנה, ומיד נשוב לעוד שני נושאים אחרונים בתוכנית שלנו הערב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל. בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
נויים מלמלך, הוא הסבא שלי, אני נכד. זה אוילק הנויים מלמלך. הגוון דגרסט הצדיק ושמינדוול, זה אוילק הנויים מלמלך. ירדוב גטן הסך אינדוול, Wir bringen Menschen geholfen mit, wenn sie davon Kassen machen. Er geholfen alle Iden. Und der Pfarrer kommt in Zähem, er soll weiter helfen, weiter die Iden sein. Und das ist eine große Sache sein.
זיהית את הכל, הרב נויגרשל?
לא.
הרב בנימין פריימן, גבאי בית הכנסת הר צבי בשכונת קרם אברהם בירושלים. אומר את הדברים שהוא אומר על הנועם מלימלך, הוא אגב נכדו שם בליז'נסק, ופתחנו את התוכנית ביורצייט של רב שלמה זלמן הלילה, אז עוד יומיים כאמור היורצייט של בעל הנועם מלימלך שקבור בליז'נסק, והמונים נוסעים לשם מדי שנה, גם כל השנה. ואני חושב שכדאי לשאול מה הוא זכר, הנועם מלימלך, מלימלך מליז'נסק, בכבוד הזה, או לא יודע אם בכבוד, אבל שהמונים נוערים לשם כל שנה, כל השנה.
האמת היא שכתוב בחזל, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. מי שמשך את רבי למלך מליז'נסק לדרך שבה הוא הלך, לדרך הבעל שם טוב, היה אחיו הגדול רבי זושה. במשך תקופה ארוכה הם היו שני רעים דלא מתפרשים, הלכו ביחד ממקום למקום, ובסופו של דבר רבי זושה נמצא באניפולי. שם בשדה הקברות באניפולי הוא נמצא באוהל משותף יחד עם המגיד ממזריץ', תלמידו הגדול של הבעל שם טוב ורבם הגדול של שני האחים האלה, ומעטים מאוד מגיעים לשם. ואילו בליז'נסק, רבי למלך מליז'נסק נמצא ומגיעים גם ביורצת, גם כל השנה. שנה אחת חזרתי ממסע בפולין, ובמטוס ישב לידי מדריך המדריכים של קיבוץ לוחמי הגטאות, של המפעל הנצחת השואה של קיבוץ לוחמי הגטאות. בחור מאוד נחמד, לא חובש כיפה, קיבוצניק מקיבוץ בית אורן, התיידדנו מאוד בנסיעה הזאת, והיה לנו קשר גם לאחר מכן, הוא הזמין אותי לבקר במוזיאון, ועשה לי שם סיור מודרך על ידו, והיה מאוד מעניין. בדרך שאלתי אותו, לאן אתם לוקחים את התלמידים שלכם? תלמידים חילוניים. אז הוא אומר לי את המסלול, ואומר לי ליז'נסק, אמרת לו, מה אתם עושים בליז'נסק? הוא אומר לי, מה? אני אביא תלמידים ישראלים לפולין, ואני לא אקח אותם לרב מלך? כך בזה הלשון. אומרים שהרב מלך מליז'נסק היה אדמור האדמורים. הוא זה שתלמידיו הפכו למפיצי החסידות הגדולים בכל רחבי פולין, ולמעשה משם בכל רחבי העולם. מצד אחד רבי נחם מנדל מרימנוב, שנמצאת מדרום לליז'נסק, מצד שני האוהב ישראל מאפטה, המגיד מקוז'ניץ, בקוז'ניץ במרכז פולין, לא רחוק מוורשה, החוזה מלובלין בלובלין, נפסוני מרופשיץ שנמצא באלנצ'וט, וכל אלה הפיצו את התורה שהם למדו, ואת הרוחניות שהם ספגו, ואת הקדושה שהם ספגו בכל רחבי העולם היהודי. ורבי למלך מליז'נסק בעצמו, גם בספר נועם מלימלך, וגם בדברים שבעל פה שהוא אמר, התווה את הדרך איך לרדת לעומק הדברים, בסגנון שאיננו סגנון של קבלה, אבל תוכן של קבלה, בסגנון מכוסה ומאותר, בצורה שגם אלה שרק מתחילים להיכנס לפנימיות התורה, יוכלו לחדור לתוכה, בעומק הדברים. והדברים באמת בחלקם נראים סתומים לחלוטין למי שאיננו מצוי בתורת החן, אבל יכולים להיות מובנים ברמה מסוימת גם לאלה שאינם שם.
אוקיי. ואם כבר הזכרנו קברי צדיקים, אני חושב שזו שאלה שכל אחד שואל את עצמו. אני גם אשאל את זה, אני ככהן, ושאלה לאחי הכהנים, מה מותר לנו ומה אסור בקברי צדיקים, אבל אני חושב שזה גם שאלה לכל אחד ואחד, אולי דווקא בשאלת התאומה שנוגעת לכהנים. איך מתנהגים במקומות כאלה?
הנושא של קברי צדיקים הוא נושא באמת פרובלמטי מבחינה מסוימת, כי יכולים להיות בקברי צדיקים ולבנות עולמות, ויכולים להיות שם ולהרוס עולמות. המקור לתפילה על קברי צדיקים היא קודם כל כלב בן יפונה שהגיע לארץ ישראל והלך להתפלל על קברי אבות. לאחר מכן יעקב אבינו שקוברת רחל בדרך, וחזל אומרים שהוא עשה זאת כדי שכשהבנים יצאו לגלות, היא תצא לקראתם, הם יוכלו להתפלל על קברה, והיא תליץ יושר עליהם. הגמר בסכת תענית אומרת, למה יוצאים על קברי צדיקים? שתי סיבות אומרת הגמר, או כדי למה יוצאים לבתי הקברות, או כדי שהלב יישבר, כי זה סוף כל האדם, ואם כך גם לקברי גויים אפשר לצאת, כי בעניין זה כולנו אותו דבר, או כדי שהם יתפללו עלינו. מתוך הגמרא הזאת פשטות משמע שמותר לבקש מהצדיקים שיתפללו עלינו. וזה קצת קצת שנוי במחלוקת. הווה אומר ככה, לבוא לקברי צדיקים ולהתעורר שם, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, זה בסדר גמור. לבוא לקברי צדיקים ולהודיע, ריבונו של עולם, אנחנו שייכים לאותו צדיק הקבור כאן, כי אנחנו תלמידיו, כי אנחנו צאצאיו, ולכן אנחנו מבקשים שתזכה אותנו בזכותו, זה בהחלט בסדר גמור. לבוא ולקברי הצדיק ולהתקשר לתורתו ולהתעורר ללמוד את תורתו, זה ודאי בסדר גמור. גם כתוב בספרים שזה חסד עם הנפטר, כשבאים ואומרים פרקי תהילים ליד קברו ומתפללים ליד קברו. אבל התפילה מכוונת לקדוש ברוך הוא. לבוא ולהתפלל לצדיק ולבקש מהצדיק שיעזור לנו, זה גם טיפשות וגם כסילות וגם איסור, כך כתוב בחיי אדם ובמקומות אחרים, איסור של דורש של המתים ו... פשוט עבודה זרה, לבוא לבקש מהצדיק שהוא יושיענו, והוא ירפא אותנו חס ושלום. לבוא ולבקש מהצדיק שיעליץ טוב בעדינו, זה כבר שנוי במחלוקת. המהר"ל והחתם סופר, המהר"ל אוסר והחתם סופר מסתייג, ואיך הם לומדים את הגמרא במסכת תענית, או את מה שכתוב על רחל, שאין הכוונה שאנו באים ומבקשים מהם שיעליצו, אנו באים ומתנים את צרותינו, והם מעצמם הולכים. לפי זה, אין מתפללים מכניסי רחמים הכניסו רחמנו, אלא מכניסי רחמים יכניסו רחמנו. או מלאכי רחמים משרתי עליון חלונה פנאל, אין אומרים ככה לפי המהר"ל, אלא יחלונה פנאל, ואנחנו באמת פונים לקדוש ברוך הוא, שיגיד להם לעשות זאת. או שהם יתעוררו מעצמם כשיראו את צערנו. אחרים אומרים שזה מותר, וכך מקובל ברוב המקומות, הרי כשהאדם נפטר אנחנו אומרים שפונים אליו גם כן תליץ יושר בעדינו, ברוב המקומות ככה נהגו, כך כותב הרבי מקלויזבורג בדברי הציב, וכך יש הרבה פוסקים שפוסקים. בקיצור, לסיכום הסוגיה, לבוא ולהתעורר שם מבחינת ההרגשה הפנרתית שלי בסדר גמור, לבוא ולהגיד שאנחנו תלמידיו, צאב, קשורים אליו, וממילא שזכותו תגן עלינו, פונים לקדוש ומבקשים, זה בסדר גמור. לבוא ולעשות חסד עם הנפטר, ובזכות החסד הזה גם אנחנו נהנה, זה בסדר גמור. לבוא לבקש מהנפטר עצמו שהוא זה שיעזור לנו, זה איסור גמור. לבוא ולבקש מהנפטר שיעליץ טוב בעדינו, או שיסייע לתפילתנו להיכנס, זה שנוי במחלוקת. מהר"ל וחתם סופר מסתייגים, ואחרים מתירים, וכל אחד ינהג כפי מנהג רבותיו.
רבותיו, אולי גם אבותיו במקרה הזה. אני רוצה לסיום, ממש נותן לנו דקות ספורות. סליחה, לגעת משהו שקשור לקברי צדיקים, אבל בצורה כל כך שונה, ואני רוצה את ההתייחסות שלך, הרב ניגר, של ממש לקראת הסוף, ממש רחוק למה שעסקנו עד עכשיו, להזכיר את נאום הספסוף המותקן מהשבוע האחרון, של איש שמאל, אומן בשם יאיר גרבוז, במוצאי שבת, בכיכר רבין בתל אביב, הוא תקף את הקומץ שלדבריו שולט במדינה, והקומץ הזה כהגדרתו משתייך לציבור, נאמני הר הבית, הגזענים, האלימים, הגנבים, מנשקי הקמאות או משתתחים על קברי צדיקים. כך הם רואים אותנו.
זה לא הם רואים אותנו, זה אדם אחד שאני חושב ש99% מהמיעוט, שזה כל תושבי המדינה, לא היה יודע עליו אם הוא לא היה אומר את זה, וזה גם כן דרך, יש אנשים שמתפשטים ברשות הרבים כדי שיראו אותם, אפילו שזה מבזה. אז יש אנשים שמשתתים ברשות הרבים כדי שיראו אותם, לא צריך להתפעל מזה יותר מדי, מכל דיבור או אמירה לא לעניין של כל פלוני או אלמוני. אבל הייתי מזכיר לו לאותו, אני לא יודע מה הוא, אומן או גדעות, סופר לא מכיר אותו.
יותר אומן.
הייתי מזכיר לו את ההמנון הלאומי, שאומנם כששרים אותו באירועים חגיגים, שרים רק כמה בתים בודדים ממנו, כי לא שרים את כל ההמנון, אבל בבתים שלא שרים נאמר פעמיים, שכל זמן שאנחנו עולים על קברי אבותינו, יש תקווה. כלומר, התקווה היא כשאנחנו עולים על קברי אבותינו. והייתי אומר לו, מצטט באוזניו את דברי ברל קצנלסון, בכל כתבי ברל, קרח זין, מאמר קודמי קודמינו. הוא כותב ככה, כידור בדור ימרוד, זה מדרך הטבע. אבל כידור לא יכיר את קודמו, זו כללה שבה התקלל הדור שלנו. הלא ידע את יוסף אצלנו מגיע גם למנשה ואפריים. והרי עם שאין לו עבר, אין לו הווה וגם עתיד לא יהיה לו. הרי ההבדל בין אלה שמשתתחים על קברי האבות לבין אלה שלא, זה לא שאלה פשוט לא מדבר אליהם קברים ואלה כן, הרי הם הרי נלחמים שיתנו להם קבורה חילונית. הם הרי רוצים גם בתי קברות לכלבים. הם כן מביאים, הם מהדרים מאוד בעניין הזה, עוד יותר מאיתנו לעניין כלבים וכדומה. העניין הוא שהם פשוט התנתקו. הדורות הקודמים לא אומרים להם שום דבר. זהו. וכיוון שהדורות הקודמים לא אומרים להם שום דבר, ממילא, מזווית ראייתם זה נראה המיעוט שמנהיג את המדינה, אבל צריך להרגיע אותו. אינני יודע מי זה המיעוט שמנהיג את המדינה היום, אבל אנחנו כולנו יודעים מי הוא זה שינהיג אותו מחר מוחרתיים. כי הרי יש חוק פרקינסון שקובע ששום בעיה מהותית לא נפתרת על ידי תיקונים קוסמטיים. הבחירות זה תיקונים קוסמטיים. המהות היא שהדמוגרפיה מראה שהציבור שומר המצוות הולך וגדל, הן בגלל הילודה, הן בגלל החזרה בתשובה, והן בגלל ההתפקחות העצומה, גם של אנשי מדע, גם של אנשים מן השורה, שפתאום רואים שבלי אלוקים, לא רק שהכל מותר מבחינת היתר, אלא הכל מופר, והכל לא קיים בכלל. ולכן אנחנו קרבים ליום שבו מלאה הארץ דעה את השם, כמיים לים מכסים. ומי שישאר מיעוט הוזה, ללא שום קשר למציאות, יהיו האומנים האלה, שבסך הכל נותנים נאומים בכיכר מלכי רבין וכדומה.
כן, ותו לא, הם לא מעבר לכך, וצריך להמעיט בחשיבותם ולא מעבר לכך. אני רוצה להודות לך מאוד על הרב נגר שלה, על השעה המרתקת הזו. תודה רבה, אנחנו נשתמע כאמור בעוד שבועיים, שבוע הבא ליל הבחירות.
תודה רבה, אני מקווה שמדינת ישראל לא תיתן את הדין על ביטול התורה שעושים לנו פה בבית המדרש שבוע הבא. נתראה בעזרת השם בעוד שבועיים, תודה רבה.
אולי נשלים, נעשה השלמות. כשמפספסים יום אחד בדף היום, יצטרך להשלים למחרת, אולי נעשה משהו כזה. יישר כוח, תודה רבה, לילה טוב הרב נגרשל, ותודה גם לצוות שלנו, רועי קנטן וסגי פרלמוטר, גם למנדי אור. לכולכם לילה טוב, בשורות טובות, להשתמע.